טוב, צהריים טובים. טוב, אפשר לומר, שומעות? שאחת מהיסודות בהגותו של הרב עמיטל זה החשיבות של המוסר הטבעי, של הרגישות המוסרית, האתית, הפנימית, הטבעית, האינטואיטיבית שיש לאדם. בואו נגיד ככה, אני אגיד שני סיפורים כדי למסגר את הדיון. סיפור אחד, רב עמיטל מאוד הקפיד לא להכביל מילים בתפילות. הוא היה בעל תפילה מפורסם, ידוע, אגדי אפילו, ומאוד מאוד הקפיד לא להכביל מילים. יש רק חריג אחד, חריגה אחת. פעם אחת שהוא הכביל מילה בכל תפילותיו. בראש השנה, בקטע זיכרונות, אז באמצע הקטע, ודיברנו על הקטע הזה, רב עמיטל היה שר ככה בהנחה, בעצב, בקול עצוב, אשרי שלא ישכחק. וכולנו היינו בוכים איתו, אוי 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 אוי. די 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 די. אז הוא אומר, צועק, ובן אדם, ובן אדם יחזיק בך. הביטוי היחיד שהוא הכביל. ויש שטוענים שזה בכוונה. כי ככל שהרב ליכטנשטיין דחף אותנו וחייב אותנו והכתיב לנו לשאוף להיות מלאכים, כי חלק מעבודת השם הוא לשאוף, להתעלות, להתרומם, להתנתק מהעולם, להיות יותר אינטנסיבי ופחות מעוגן ופחות מחובר לעולם מסביבנו ויותר חזק ויותר ממושמת ופחות יושן ויותר עובד השם ויותר מצוות ויותר לימוד תורה, לפעמים זה הופך להיות מסוכן. כמו כל אמביציה וכל שאיפה. כי ברגע שאת שואפת למשהו בלתי ריאלי, מצד אחד זה מעלה את ההישגים, מצד שני, לפעמים קצת מעציב, מציג לאדם, הנה, לא יכול להצליח. פעם שאלנו את רב ליכטנשטיין, מה ההבדל בין אמביציה בריאה לבין אמביציה מסוכנת? אז הוא אמר לנו, תתארו לעצמכם, דמיינו לעצמכם, יש ספר במדף עליון של הספרייה של קונן צברים, אם את באמת באמת משתדלת, את יכולה ככה למתוח ולקחת את הספר. זאת אמביציה בריאה. אם את לא יכולה אפילו מתיחות וניסיונות, אז זה אמביציה לא בריאה. אז צריכים לציב לעצמכם משהו, איזה רמה, איזה רף יותר גבוה. אפשר לומר שאחת מהסכנות הכי חדות, הכי חריפות בעולם המודרני, בקהילה שלנו, זה בינוניות. בינוניות בעבודת השם. רוצים להיות מצוין, יש שאיפות בקריירה, שאיפות בכלכלה, שאיפות בחברה, שאיפות, שאיפות, והנה, אם יש שאיפות בעבודת השם, אם אנשים רוצים להיות עובדי השם מצוינים, לשאוף למצוינות בעבודת השם. אבל כל שיש דחף ולחץ ודריכה להגיע, צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו שאנחנו בני אדם. בסופו של דבר אנחנו בני אדם, עם כל המגבלות, ועם כל החסרונות, ועם כל הליקויים, והקומבינציה הזאת שלדעתי רב ליכטנשטיין ורב עמיטל ביחד מזגו ושילבו לנו היא קומבינציה מאוד 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 חשובה ובריאה, ותמיד צריכים לבדוק ולעדכן ולווסד מחדש ולבדוק את עצמי. אם אני יותר מדי מבסוט מעצמי ואני לא שואף, אני לא עובד ואני לא מחפש ואני לא בודק, אני בסדר, אני בסדר, עשור לי טוב לי בחיים. אז זה חיים טוב לי. חיים זה לא טוב לי. חיים זה חיפוש ודריכה ועבודה ואני עבד לקד שברוכו. מצד שני, גם לדעת לסלוח איש שם הדפים, גם לדעת לסלוח לעצמך, גם לדעת לקבל מגבלות, שאני בסך הכל בשר ודם. וזה כמו יינג ויינג, יותר מדי קרוב לאחד מהקצוות ומסוכן. אם אין מספיק לחץ, אז כל העולם של עבודת השם הפך להיות יבש, וככה מאוד מאוד ריק. יותר מדי לחץ, דיכאון, עצוב, אשמה, צמצום הכוחות. אז השיעור היום הוא שיעור על רב עמיטל, מזכיר לנו שאנחנו בני אדם, וכחלק, הייתי אומר, זה הכותרת הכללית, היום אנחנו עוסקים בתת כותרת, תת שיעור. אחת מהנפקמינות לכך שאנחנו בני אדם, זה המוסר הטבעי הפנימי שהקדוש ברוך הוא, נעץ בנו, הכניס בנו, תכנן בנו, תכנית בנו, זה גם מקור לעבודת השם. לא רק התורה שניתנה בסיני, אלא גם כן המוסר הטבעי, הכל הפנימי, הכל אנושי, הכל המוסרי שבתוכנו. ובזה נעסוק היום. למה היום? כי היום אנחנו כמובן עוד מעט קוראים פרשת ויגש. פרשת ויגש יש תמונה מאוד דרמטית, מאוד מרגשת. אם נשלים את התמונה עם דברי רש"י. מה כתוב? ויאסור יוסף את מרכבתו, ויועץ לקראת אביו, וזה הכל יוסף, 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 יוסף. סוף הפסוק, וייף על צוואריו, ויוסף בוכה. לשון יחיד, יש רק בוכה אחד, יוסף. מה קרה ליעקב? למה יעקב לא בוכה? כתוב וייף, לא ויפקו. אז מה רש"י המפורסם? מה עשה יעקב אבינו באותה שעה? קורא קריאת שמע. משהו מתאים. יש מצבים בחיים, שיא השמחה, שיא ההישג, שיא כך התרוממות. האם אנחנו מצליחים להכווין את כל הרגש הזה ואת כל העוצמה כדי להביע את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? יש מצבים מאוד מיוחדים. וחלק מהחיים של עובד השם זה לציין את המומנטים האלו ולכוון אותם לעבודת השם, להגיד קריאת שמע. אני זוכר יום שהתחתתי. הייתי כל כך שמח להתחתן. רציתי לעשות משהו, משהו לציין את האירוע שאני לא סתם מתחתן, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החתונה. אז לבשתי ציצית בחוץ, בדרך כלל אני לא מסתובב עם ציצית בחוץ, זה לא המנהג שלי. רציתי אותו יום להגיש איזה קשר יותר אינטימי ויותר מיידי. נתתי שיעור בתשע חתנים, שיעור, לא סתם דבר תורה, נתתי שיעור. רציתי לציין את המומנט, לקחת את האנרגיות האלו ולהסיק אותם, להפעיל אותם, לכוון אותם לריבונו של עולם. וחשבתי על הרש"י הזה של יעקב אבינו שקורא קריאת שמע ביום הכי שמח בחייו. שרואה את יוסף אבינו, יוסף שיחת צדיק ובוחר באיזה מצווה, ביטוי להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, איזה משהו אפי, משהו חזק. מילא נשאלת השאלה, ומה זה יוסף רייר? יוסף אינו קורא קריאת שמע. יעקב הוא הצדיק, הוא הקורא קריאת שמע, הוא מקבל מלכות שמיים, יוסף הוא. ומה התשובה? התשובה היא ברורה, והתשובה תהווה פלטפורמה ובסיס לשיעורנו היום. שמעבר לביטוי רוחני, טקסי, דתי, מצוותי, יש גם ביטוי אנושי. שיוסף בוחר לבכות על צווארי אביו, להתחבר, לחבק, להרגיש את החום הזה, את הביטחון הזה, את הקרבה הזאת שהוא לא הרגיש כבר 22 שנים. וזה גם בסדר, וזה גם מתאים. ולא שיוסף הוא יותר טוב מיעקב, ולא שיעקב הוא יותר טוב מיוסף, כל אחד בוחר את הביטוי שלו. יעקב בוחר ביטוי טקסי, מצוותי, מביע משהו כלפי הקדוש ברוך הוא. ויוסף בעצם מתחבר לתחושות המאוד פנימיות טבעיות של אהבת בן, ומי יצר אהבת בן לאבא ואהבת אבא לבן, הלא גם הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. והוא מחבר והוא יוצר והוא עובר דרך גשר אחר. אנחנו מגשרים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז גשר אחד זה לעבור לגשר של תורה ומצוות, ויש גשר אחר. כל הרגשות וכל התחושות הכי פנימיות והכי טובות וטהרות וזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו והכניס בתוכנו. אז בואו נעבור על כל השיעור הזה של רב עמיטל. מי שרוצה, זה אחד מהשיעורים בספר וארץ נתן לבני אדם, מוסר טבעי או טבעיות. אני מסכם ומקצר. אומרת הגמרא בערבין. אמר רבי יוחנן, אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, אריות מעונה, דרך ארץ מתרנגול. גם לולי תורה. היינו יכולים להסתובב, להסתכל, לבדוק את הטבע וללמוד כל הלקחים המוסריים הנדרשים. היינו בודקים את הנמלים, עם קואורדינציה, סינכרון, כנות, לויאליות, עבודה, משמעת. היינו בודקים את התרנגול, והיינו רואים את הדרך הארץ של התרנגול בקרבה בין תרנגול לתרנגולת. הראיות מיונת, הלויאליות המינית של היונה. היינו יכולים להפיק את כל הלקחים המוסריים ולבנות עולם מוסרי על פי הטבע. מידה מסוימת, גם אבות הגיעו למוסר דרך הטבע. וככה גם מניחים הנביאים, כשישעיה מבקר אותנו ומוכיח לנו, הוא אומר, אתם בגדתם בקדוש ברוך הוא, אפילו שור אינו בוגד. ישעיה, פרק א', ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, בניגוד לשור וחמור, ישראל לא ידע מי לא התבונן. זאת אומרת, תסתכלו על שור וחמור, אין כאן מרד מתמיד ובגידה, והשור מקבל מרות וסמכות, הוא מציית, גם חמור. אז אתם סוטים מהטבע, בכך שבגדת בקדוש ברוך הוא, זה אנטי-טבעי. הקדוש ברוך הוא יצר עולם טבעי ואתם חלק מהעולם הזה ויש לכם את החיבור וגם את אותם תחושות ואותם נטיות וסרתם מן הדרך. כמובן, אם הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הטבע מסביבנו כל התכונות הטובות האלו, אז ברור שהקדוש ברוך הוא הכניס בטבע פנימי של כולנו, בתוך הלב האדם. האינטואיציה, המוסריות, האצילות, הרצון לעשות טוב. ורואים בכל ספר בראשית שקהילות, ציבורים, אנשים, אומות שבוגדות בדרישות הכי בסיסיות מוסריות נענשות. איך אפשר להעניש אנשים בספר בראשית מבול וסתום אם אין להם תורה וציווי? אברהם הוא היחיד שמקבל ציווי ישיר מהקדוש ברוך הוא. כמובן אדם קיבל, אבל עברו 2,000 שנה מאדם. מבול זה 1666, אז לא זוכרים אדם. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מעניש את המבול, דור המבול. הקדוש ברוך הוא מעניש את סתום. טוען החזקוני מספר 4, ואם תאמר, איך נענש דור המבול מאחר שלא נצטוו על המצוות? ויש לומר, יש כמה מצוות שחייבים בני אדם לשמרם מכוח סברת הדעת. אף על פי שלא נצטוו, ולפיכך ננשו כמו קין שננש על שפיכות דמים, אף על פי שלא נצטווה. אז כל הענישה בספר בראשית בעצם משקפת את העובדה שיש מוסר פנימי וטבעי שלא זקוק לתכתיב אלוקי, לתכתיב מהקדוש ברוך הוא. אם נסתכל אחרי התורה, לא יבוא עמוני המואבי בקהל השם, מספר 3, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, שוב פעם, עמונים ומואבים לא עומדו בהר סיני, לא שמעו ואהבת לרעך כמוך, ובכל זאת, הדבר הכי פשוט, הכי בסיסי, הכי צפוי, יש אורח, יש אדם שמסתובב במדבר 40 שנה, את באה לקראתו עם מים ולחם, את מכניס אותו לתוך הבית, את עוזרת בכך שהם לא קידמו אותנו, ונמנעו, אז כנראה יש משהו בעיותי בגזע, בדם, ב-DNA, ולא מכניסים אותם לעם ישראל. עכשיו מגיעים לשאלת השאלות. אוקיי, זה הכל לפני הר סיני. אבל בא הקדוש ברוך הוא בהר סיני ודיבר עם כולנו, לא בקודם, הנה יש קודם שם, אני יכול להסתכל בחוץ, להסתכל בעננים ובהרים ובשמש ובכל. זה קודם, אני יכול לפנח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. אני צריך קודם, אני יכול לפתוח גמרא ולדעת מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רצה ממנו. גם מבחינה מעשית, מה לעשות, וגם מבחינה רעיונית. אם אני לומד, 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 ומאסף את כל האינפורמציה, ויוצא איזה רשת לוגית, אני יכול לדעת מה בדיוק רוצה הקדוש ברוך הוא בנישואין. אני צריך ללמוד מסך הקידושין 15 שנה. אוקיי, זה הבעיה ש... זה לא בעיה בתורה, זה בעיה איתנו, אנחנו לא מקדישים מספיק זמן. מי שלומד, לומד, 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 יודע דעת הקדוש ברוך הוא. גם מבחינה רעיונית, מחשבתית, אינטלקטואלית, גם מבחינה מעשית. אז אולי כל המערכת הזאת של ההר מסלקת ומוחקת את מה שקדם לה. יפה, יש תקופה ככה קדומה של אבות העולם שהצליחו דרך אגב, גם הם למדו תורה לפי חז"ל, מה בדיוק למדו, אבל גם הם למדו, הם לא סתם הגיעו לקדוש ברוך הוא דרך הטבע, אבל גם למדו. אבל הנה זה כבר, אנחנו אחרי תקופת אברהם אבינו, אנחנו עמדנו על הר סיני. אני צריך לציית אך ורק למסרים של הר סיני, מסתכל בשולחן ערוך, מסתכל בתורה, מסתכל בתנ״ך, ומגיע לכל המסקנות המוסריות. או האם בכל זאת, גם אחרי שהמערכת החדשה נחתה והונחתה והועברה אלינו, האם יש בכל זאת משמעות למערכת הראשונה הפנימית, הלב של האדם? וכמובן התשובה של אברהם איתנו הייתה כן. במקום להגיד את זה, בוודאי במקום להפחית את ערך התורה של השני חס וחלילה, כי בדרך כלל אנשים שמדברים על מוסר פנימי, זה על חשבון ההלכה. זאת אומרת, חידד לנו מה בדיוק הקשר ודינמיקה בין שני דרך ההלכה. אז בואו נקרא את ההלכות כדי להוכיח, וכדי גם לחדד, לא רק להוכיח, לחדד את הנושא, ואחר כך נדבר על הביטויים לכך שיש שתי מערכות. יש משך חכמה מאוד מאוד יסודי. בפרשת משפטים יש פסוק מסכם. הקדוש ברוך הוא נתן למשה, עלי אליי ההר המספר, טוב, המספרים פה קצת מסודרים, אבל זה קטע שלישי, מקור שלישי. עלי אליי ההר ויהיה שם, ותנה לך מה הקדוש ברוך הוא ייתן למשה, לוחות האבן, תורה, מצווה, יפה, יודעים מה זה לוחות, יודעים מה זה תורה, יודעים מה זה מצווה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכל, כל החבילה. אשר כתבתי להורותם. מה הביטוי אשר כתבתי? ברור שהקדוש ברוך הוא כתב. זה מובן מאליו. מי כתב את הלוחות? יש פסוקים, המכתב מכתב אלוקים ומכור את הלוחות. מי כתב את הקדוש ברוך הוא? מה זה אשר כתבתי? טוען המשך חכמה. מי היה משך חכמה? מי שיודע? רבנו מאיר שמחה מדווינסק. משך חכמה, מאיר שמחה, משך חכמה, כהן, מאיר שמחה כהן. הוא כתב שני ספרים, משך חכמה לתורה ואור שמח על הרמב״ם, אור שמח, ראשון מאיר. מה? כהן, מאיר שמחה כהן, כהן. אוקיי, אחד מגדולי אירופה בדור הקודם, מאוד מחובר לתהליך העלייה לארץ, מאוד מאוד מחובר. כן. כל האמירה הזאת, אם הגדולים האלו לפני המלחמה היו ציונים או לא ציונים, זה בכלל לא רלוונטי, כי המציאות של אחרי השואה ואחרי מלחמת העולם השנייה, והמציאות שיש מדינת ישראל היא כל כך שונה ממה שדמיינו לעצמם, שבעצם אי אפשר להגיד מה כן חשבו, מה לא חשבו, יש פשוט ריסט. כל מה שקרה באותו עשור של ה-40, 1940 עד 1950, פשוט עשו מהפכה טוטלית. עולם משתנה לגמרי, דרך אגב גם רב קוק. רב קוק חשב על איזה עולם זוהר של מדינת ישראל, וכולם ככה הופכים להיות דתיים תוך איזה שבועיים, וגם כן לא חווה את השואה. צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בכך, false ventriloquy, לקחת אנשים שכבר מתו ולא את המציאות שלנו, והפוך אותם לבובות על החלק שלנו כמו ventriloquy. כן, הם מדברים, אני מדבר. זה מציאות אחרת, זה מציאות אחרת, קשה, קשה. אז זה מאוד מאוד מעורב, יש סיפור חמוד שהקהילה בירושלים בסוף המאה ה-18 הזמינו אותו להיות רב ראשי של ירושלים. והקהילה בדווינסק, העיר הגדולה של דווינסק, שזה על הנמל שם באוקראינה, הבינו וגילו שהוא מוזמן להיות הרב הראשי של ירושלים, ויש מכתב של רבני ונכבדי קהילת דווינסק שכתבו ליהודי ירושלים, מה אתם חושבים? מה פתאום שאדם יוצא לעזוב את דווינסק, העיר הגדולה, ולהגיע לירושלים, כמה יהודים שם אשכנזים להיות רב? מה חשבת? איזה חוצפה, מה? מכתב חמוד. עבר 100 שנים, ומי זה דווינסק, ומה זה דווינסק? כן, אנשים לא... צריכים להסתכל על ההיסטוריה בטווחים של 300, 400 שנים, לא של 50 שנה, ולא של פוליטיקה, ולא של מפלגה זו או אחרת, זה הכל משחק, זה כמו מונופול. שום דבר לא ישפיע. השפעות האלו באות בטווח ארוך של החיים של אדם, ואיך הוא חי בדורות, ובוני הדורות, זה לא הפוליטיקה, ולא הכותרת, ולא זה סתם, זה... צריכים לכבד את האנשים, אבל לא לראות בזה ישועה גדולה. כן, דווקא ראיתי, אמרתי שקיבלתי חיסון, אז ראיתי משהו, 4 בחירות, 2 מנות, לא, 3, לא, 4 בחירות, 3 סקרים, 2 מנות, אחרי אלוקינו שבשמיים ובארץ. זה שיר של פסח באמצע החורף. אוקיי, אז מה זה אשר כתבתי להורותם? מה זה אשר כתבתי? אז המשך חכם טוען, לא ייתכן על התורה והמצווה, היינו השפעם, ונראה, מביא את הגמרא בערבין, גמרא שלנו, דלמלא ניתנה תורה, היו למדים צניעות. לכן אמר שכתבתי בספר הטבע אשר יצרתי. חלק מהחבילה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בהר סיני, זה לוחות האבן, מצוות תורה וספר הטבע. זאת אומרת, בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מקביד גם על ספר הטבע, הוא כבר לא מיושן, הוא לא דין הזור, שזורקים אותו לפח ותמשיכו רק עם הלוחות ומצווה. גם הספר הטבעי חשוב לכם. גם זה כלול בתוך החבילה. כי אני כותב את זה ואני מוסר את זה לכם. כן, אבל זה לתת גושפנקה, שזה לא הופך להיות בלתי רלוונטי, שזה לא הופך להיות, שזה לא נחד. עוד מאמר שרמי תרציתית לנו. כן, בואו נלך קצת אחורה. נסתכל בגמרא בסנהדרין, הקטע השני לקראת סוף הגמרא. יש שאלה מעניינת, מה המעמד של מצוות שנאמרו לפני הר סיני? גיד אנשי, ברית מילה, רציחה, פרו ורבו. זה מאוד קל לחתוך את התורה לשני חלקים, החלק הסיפורי והחלק ההלכתי. החלק הסיפורי זה לפני, אנוכי השם אלוקיך, החלק ההלכתי זה מה שיבוא אחר כך. אולי נגיד גם בשלח קצת, הלכות שבת, אבל... מה התוקף ההלכתי של הפסוקים שמופיעים בחלק הסיפורי הפרי-היסטורי? אז זה הנושא של הגמרא בסנהדרין דף נ"ט עמוד א', בואו נקרא ביחד. אמר מר, כל מצווה שנאמר לפני נוח ונשנית בסיני, אם זה נאמר לפני הר סיני, והמצווה נשנית אחרי הסיני, למשל מילה. עיקר פרשת מילה זה סוף לך לך, אבל יש גם פרשת מילה בתחילת תזריע, ויום השמיני ימול בשר עלותו. וזה מצווה שנאמרה לבני נוח, זאת אומרת, אף אחד הוא לא יהודי פורמלי, הלכתי לפני הר סיני, כי אין לו תורה מצוות, גם אברהם הוא בן נוח מבחינת המעמד ההלכתי. לזה ולזה נאמרה. אז מצוות האלו שייכות לשניהם, גם ליהודים, גם לאינם יהודים אחרי זה. אומרת, הגמרא, אדרבה, מדנישנית בסיני, הגמרא הופכת את זה, שאם התורה חוזרת על המצווה בהר סיני, יש כאן דיוק. לפני הר סיני מצווה שייכת לכולם. אחרי הר סיני, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המצווה, היא מיוחדת אלינו. אדרבה. מדנישנית בסיני, ויסיון נאמר ולא לבני נוח. אוקיי. שואלת הגמרא, אני מדלג, לבני נוח ולא נשנית בסיני. שורה שלישית, אם המצווה נמסרה לבן נוח ולא נשנית בסיני, למשל גיד אנשי. גיד אנשי מופיע בפרשת וישלח, לא מופיע בכל התורה כולה. שום מזכור של גיד אנשי. אז לבני נוח ולא נשנית בסיני, אז כנראה שזה לישראל ולא לבן נוח, שזה אנטי הגיוני. אם זה מופיע בוישלח, מה ההיגיון? צריך להיות לבן נוח ולא ליהודי. כי זה מופיע לפני הר סיני ולא בהר סיני, וזאת שאלת הגמרא, אדרבה. מדלא נשנית בסיני לבני נוח, נאמר ולא לישראל. אם זה מופיע לפני הר סיני, זה רק כלפי בן נוח ולא כלפי יהודי. אז אומרת הגמרא, האופציה הזאת היא לא על השולחן. האופציה הזאת, שיש מצווה לנוכרי שאין ליהודי, לא קיימת. יש שתי אופציות, מצוות לכולנו או מצוות רק ליהודים. אין כזה אופציה של מצווה לנוכרי שהוא לא תופס ליהודי. לקה מדם, אין שום דבר, לקה מדם, אין כלום, דליסיול שרי ולנחרי עשו. לא ייתכן שאנחנו פחות מחויבים מהנחרי, שזה גם כן אמירה מאוד מאוד תיאולוגית, שהתפקיד של יהודי להיות יותר מחויב, לא פחות מחויב. לא ייתכן שלהיות יהודי זה הטבות, אם אינם קשורות להתחייבויות ומנדט ומוסר. להיות יהודי זה לא זכות, להיות יהודי זה חובה, זה משימה. כמובן, חלק מהמשימה זה זכות לקבל משימה, אבל... הביטוי הזה, chosen people, עם הנבחר, כל כך צורם בכמה, אצל כמה אנשים, כי מילים שלנו, לצערנו, כל כך, המילים, השיח שלנו המדעני, כל כך הפוך. יש בחור בישיבה שנתן חבורה, והוא שאל אותי, עכשיו שהגענו לעולם יותר שוויוני, בין אנשים לבין נשים, איך אנחנו מסתכלים על העולם העתיק של יהודים, כשכל הפאוור נמצא אצל הגברים? קפץ עם פאוור? אני לא מכיר את הביטוי פאוור, הוא לא קיים. ביהדות אין פאוור, אין כוח. הפאוור, הכוח, הסמכות נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. גם אני וגם אתן אין לנו פאוור. הכל זה תלוי ביד הקדוש ברוך הוא. כי אם חיינו וערכימנו, אני לא מחפש פאוור, אין לי פאוור, חס וחלילה, שום אדם לא, לדעתי זה מה שהופך בעל שמסרב לתת גט לאשתו לחטא הכי נורא. כי הקדוש ברוך הוא החליט בחכמתו העליונה שהבעל מגרש מכל מיני סיבות, זה לא עניין של פאוור ולא פאוור. ומי שלוקח בחירה של הקדוש ברוך הוא והופך את זה לפאוור, זה חטא הכי נורא כלפי האשתו וחטא הכי הכי שחצני נגד הקדוש ברוך הוא. כי אין פאוור, אין פאוור לנץ' ופאוור נאפ ושינה, כל תשכחו, אמרתי לכו את זה, תשכח מהמילה הזאת. אנחנו, אפשר לשאול עכשיו שיש יותר אופציות לנשים, איך זה משנה, אבל תשכח מפאוור. אנחנו לא בונים חברה של פאוור, אנחנו לא מחפשים פאוור, זה לא שאיפה, זה לא השג, מי יש פאוור, מי לא, פשוט כל כך זר. המילה הזאת כל כך זר לאדם שרואה את עצמו כבית השם, אני רוצה פאוור, אני רוצה כוח, זה... אכפת לי מזה מה, אני, אין לי כלום, אין פאוור, לא קיים. אז הבעיה שכל כך הרבה מילים מהשיח המודרני לא מתאימות לעולם היהודי ועולם של עבודת השם. אז רש"י מרחיב על הגמרא. מה זה שאין מושג של פחות מצווה ליהודי? מה שמחזיר את זה לדיון שלנו. רש"י מספר 9, הוא משני. לקה מידי, מידי זה מילה יותר מפורסמת וידועה למידם. לקה מידי דלישראל שרי ולא וכוכב מסר. שכשיצאו מכלל בני נוח בהר סיני, כשיצאנו מבני נוח, להתקדש יצאו ולא להקל עליהם. יש כאן שדרוג. יותר ציוויים, יותר תכתיבים, לא פחות. זאת אומרת, כל מה שהיה קיים לפני כן נשאר. על הפלטפורמה הזאת, הקדוש ברוך הוא בונה עוד קומות ועוד קומות ועוד מצוות. אבל הבסיס קיימת. הר סיני לא מוחקת מה שקדם להר סיני. היא נשארת, היא מחייבת אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו עם יותר מצוות ויותר אופציות ויותר הזדמנויות. זאת אומרת, שוב פעם, הר סיני לא מוחק, הר סיני משדרג, מעמיק, מחדד, מוסיף, ואז לא ייתכן, זה לא תופס, אי אפשר. דוגמה לכך, הרמב״ם פוסק בהלכות רוצח ושמירת נפש מספר 5, ישראל שהרג גר תושב, ישראל שהורג, שרוצח גוי, גר תושב זה גוי שנסג, נטש את העולם של עבודה זרה, גר תושב אינו נהרג עליו בבית דין, לא מקבל מיטת בית דין, ואין צריך לומר מספר 2, מקור 5, שורה שנייה, אין צריך לומר שאינו נהרג על גוי. בא הכסף משנה, אחד מהמפרשים הכי ידועים על הרמב״ם, מי כתב את הכסף? יש מי שיודע? רבי יוסף קארו, פרשת ויגש, בית יוסף. כן, זה, יש הרבה הרבה ספרים בפרשיות שלנו. בית יוסף זה אחד מהם. יותר במקץ, צפנת פנח, בית יוסף, מכיר את המשנה, רבית הזהב, המון המון ספרים. וויגש פחות. אבל בית יוסף, מסעת בנימין יש, מה עוד יש? לא כל כך הרבה. כן. אז רבי יוסף קארו, הוא כתב את שולחן ערוך, הוא כתב את בית יוסף, הוא גם כתב כסף משנה לרמב״ם. הוא מביא במחילתא, מביא מדרש הלכה. איסי בן עקיבא אומר, זה במחילתא, זה לא מופיע בש"ס. קודם מתן תורה, שורה שלישית מספר 6, היינו מוסרים על שפיכות דמים. כל אחד מול השני, זאת אומרת, היינו מוסרים לא להרוג נחרי, כי לנו היו נחרים. לאחר מתן תורה שיוחמרו, הוקלו. אז לא ייתכן שמי שירצח נחרי לאחר מתן תורה יקבל איזה הנחה וכולה, והקלה. באמת, אמרו, פטור מדיני בית דין. ודינם אסור לשמיים. מי שהורג גוי יקבל את העונש שלו בידי שמיים. דרך אגב, מבזק שזה הרבה הרבה יותר גרוע. מיטה בידי שמיים הרבה 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 יותר גרוע. מי נתן לי אופציה של מיטה בידי שמיים, מיטה בידי אדם, זה no brainer, זה easy one. מיטה בידי אדם, בסדר, זה עולם חולף, עולם של כמה ש... מיטה בידי שמיים, וואו, חס וחלילה. אז מיטה בידי, כמובן, מי שעושה עבירה גם כאן, הוא יכול גם לקבל מיטה בידי שמיים, אבל זה לא שאו, נותנים לו איזה סתירת לחי. מיטה בידי שמיים, זה עונש רציני. מי שאחר תרומה, זר שאחר תרומה, מיטה בידי שמיים. יש כל כך הרבה מיטה, אחרי צריך לפני אחד מיטה בידי שמיים. זאת אומרת, רב עמיטל הוכיח לנו, דרך המשך חכמה, בדרך הרמב״ם, בדרך הגמרא בסנהדרין, שהר סיני מוסיף ולא מוחק. לא מסלק, לא מחליף, לא מבטל, מוסיף חומרות, מוסיף כמובן לא רק, אם לא נדבר על חומרות, מוסיף אלמנטים בנדבכים. אוקיי. בואו נדבר קצת על איך רב קוק ניסח את כל הנושא הזה, ואחר כך נעבור לביטויים, מה נפקא מינו בכך. בסדר, אנחנו בכל זאת מקבלים את התמונה הזאת, אבל מה כשיש חיכוך בין שתי המערכות. כן. אגב, זה משנה מביא מחילתא. אתה יודע מה זה מחילתא? מחילתא זה מדרש הלכה. לכל ספר בתורה יש מדרש הלכה. מדרש בדרך כלל זה סיפורים, מסרים, מדרש הלכה. על שמה זה מחילתא, אבל יקרא זה ספרה, אבל מדרש הדברים זה ספרי. זה לקט של, של דברי חז"ל שבדרך כלל לא הוכנס לתוך המשניה וברייתא. אז הוא מביא את הדעה הזאת מהמחילתא של איסי בן יהודה, כן, גם פרשת ויגש בן יהודה, ישראל, איסי זה שם כינוי של ישראל, איזי, איסי בן יהודה, שאמר שלא ייתכן שאדם שרוצח גוי, כי לפני מתן תורה, אדם שרוצח גוי, חייב מיטה בידי אדם, כן, זה יש איסור. אז לא ייתכן, אף על פי שבהר סיני, הקדוש ברוך הוא לא אסר עלינו להרוג נוכרי, כי הפסוק של רציחה זה רק עמיתך ורעך. רק אדם שהוא חייב במצווה, רק יהודי, אבל לא ייתכן שהאיסור הקדום, איסור של לפני הר סיני, ילך לבוא נמחק, יפה. אוקיי, הבאתי רב עמיטל הביא שלושה קטעים, שלוש קטעים מרב קוק. אנחנו נתחיל מאחורם, הקטע האחרון, שזה הכי עשיר, הכי פרונטלי, לשאלתנו ולנושא שלנו, אבל גם נקרא את הקטע, הקטעים הקודמים. זה מאוד 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 מעניין, לבחון את ההשפעה של רב קוק על רב עמיטל. רב עמיטל היה תלמיד של רב קוק, היה לו ספר קטן, ספרון קטן של רב קוק, שהיה איתו במחנות השמדה באירופה, מספר על הספרון הזה, כמו שרנסקי, הספר התהילים הקטן שלו. אצל רב עמיטל רב קוק היווה תפקד כמשהו מאוד מאוד יסודי בהישרדותו באירופה. הוא מאוד מאוד ציטט את רב קוק. בעבור השנים, ההשפעה של רב קוק קצת פחת, קצת... חלק מזה שתלמידי רב קוק, אותם תלמידים ששמרו על המסורה של רב קוק, הוא חשב ש... בוא נגיד ש... לא ויכוחים עזים, לא ויכוחים חדים, אבל הוא את השטח בצורה קצת שונה. שוב פעם זה מחזיר אותנו למה שעליתי לפני כן. האם אפשר לעשות הדבק, התק גזר והדבק, כן? התק והדבק מדברי רב קוק ב-30 לדברי רב קוק בשנות ה-80. כי העולם כל כך השתנה, השואה, מדינת ישראל שונה. אוקיי, אז רב קוק אומר באורות התורה, זה מספר 12, הקטע השלישי, המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש ויהיה מצע, פלטפורמה מצע, לאותן השפעות הגדולות הבאה מכוחה של התורה. הנה זה המשל שהשתמשתי, מצא לדאונלוד של התורה. כל דבר של התורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו. אם הוא עניין שהשכל והיושר הטבעי מסכים לו, צריך לעבור בדרך ישר, בנטיית הלב, הסכמת רצון, הטהור או מטבע באדם, גזל, עריות, צניעות, מנמלה, כולם חוזרים לאותה גמרא בערב. משך חכמה, רב קוק, זה הגמרא, על מוסר הטבעי. עם הגמרא הזאת אפשר להתחיל. אם לחזור קצת לפני כן, לא רק כאן הוא מציע את התזיה שלו. שמוסר טבעי צריך להיות פלטפורמה, ועל הפלטפורמה הזו הקדוש ברוך הוא מעביר את כל התורה. כאן הוא אומר שהביטוי ליראת שמיים בריאה צריך להיות אם יש כאן התפתחות טבעית מוסרית של אדם. לא רק אם הוא לומד תורה ויראת שמיים, אבל מבחינת אדם הוא הופך להיות אדם לא אצילי ולא טוב ולא נעים ולא סימפטי ולא רגיש ולא... צריכים לראות במקביל לפריחה של יראת שמיים וגידול ביראת שמיים גם התפתחות טבעית של אדם. אחרת יראת שמיים לא נכונה. זה באורות הקודש, סימן ליראת שמיים טהורה, הוא כשמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של אדם הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עמד בלעדה. שאדם הוא יותר מוסרי בצורה טבעית, הוא יותר טוב, כן? יש לנו ביטוי בנות חוץ לארץ, יש Israelites, נכון? על זה יש ביטוי שאני משתמש, שאנחנו משתמשים, come to gosh to become a better version of yourself, כן? להיות גרסה יותר טובה של עצמך. כן? צריכים להתפתח, לא לעשות מהפיכה, אבל להיות הגרסה הכי טובה שלך. את הגרסה, כאילו, את הופך להיות ההכנה הכי טובה, הבת שבע הכי טובה, התפתחות הוליסטית, אורגנית, רחבה, מערכתית, ולא רק לומדת יותר ועושה ומתפלל יותר טוב, אלא איזו החייה ותרוממות של כל המערכת. אם נסתכל בקטע הראשון של רב קוק, אם תצויה יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעת הערכים, אם אין יראת שמיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, אדם היה יותר טוב, כי יראת שמיים מקלקלת את הפריחה, הגידול, ההתפתחות המוסרית, להוציא לפעול דברים מועילים לפעול. אדם הזה יראה שמיים, אבל הוא פחות אדם. על פי השפעתה מתמעט כוח הפועל, הוא יראת שמיים כזאת תראה פסולה. זה אלה הם שלושה קטעים של הרב קוק. הקשורים, הקטע האחרון זה הכי פרונטלי. הקשר בין מוסר טבעי לבין התורה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, והקטעים האחרים הם יותר ניואנסי. אז אני בודק יראת שמיים לפי יכולת של אותו גידול ביראת שמיים להשפיע על כל אדם ועל הטבעיות של האדם. אוקיי. שוב פעם, כדי להמחיש שהנושא הזה יש לו ביטויים הלכתיים ולא זה לא סתם עניין מחשבתי, אז הרב עמיטל ציטט לנו תשובה מאוד מעניינת של השריד האש. מי היה השריד האש? מישהי מכירה? כן, רב יעקב יחיאל ויינברג, ששרד את השואה, הציע אותו מהשואה, יש סיפור מעתק, הסתכלו בוויקי, זה מאוד מאוד מעניין. הוא עבר לשוויצריה והוא הקים ישיבה קטנה שם בשוויצריה, הוא לא בשוויץ. הוא לא הגיע לארצות הברית או לארץ. הוא היה הראש ישיבה, המנהל האחרון של אחד מהמוסדות הכי מעניינות באירופה, טרום המלחמה. לאיזה מוסד? מי שידע על הילדסהיימר? גימנזי הילדסהיימר? זאת ישיבה שרצתה גם ללמד לימודי חול בגרמניה. לימודי חול ולימודים אקדמיים. דתי. זה מוסד מאוד מעניין. בדרך כלל, היהודים היותר מערביים באירופה היו יותר פתוחים. היהודים היותר מזרחיים, לא מזרחניקים, מזרחים, זאת אומרת, באוקראינה, ברוסיה, בהונגריה, בפולין, היו האלטה יהודים, האלטה ג'וז, האלטה יידן, הרבה פחות פתוחים, והיו הרבה מתח. אל תחשבו שהכל היה חלק, והיה הרבה לגלוג של היהודים מזרח אירופאים על היהודים המערב אירופאים, עד ששני דברים קרו, עד בעצם מלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה שני דברים אירעו. קודם כל, הייתה קריסה כספית, פיננסית, עולמית, והמצב במזרח אירופה הפך להיות מאוד מאוד אומלל, מאוד אומלל. הסבא, רבא שלי, הוא היה תלמיד חכם, הוא התחתן לפני מלחמת העולם הראשונה, ההסכם היה שהוא ילמד כל חייו, והאבא של אשתו יתמוך בו, ועזור לו, ואחרי מלחמה פשוט הפיננסים של אבא של סבא רבא, סבתא רבא שלי קרסו. ואז לסבא רבא שלי אף פעם לא הייתה לו פרנסה, כי הוא לא חונך, לא היה קורא, הוא רצה לשבת וללמוד, אבל יהיה לאיזשהו שלב שלא היה כסף לתמוך בו. אז הרבה כסף נזרם ממערב אירופה למזרח אירופה. בין היהודים העשירים יותר באנגליה, בגרמניה, באיטליה, בגרמניה, בצרפת, הרבה כסף זרם מזרחה כדי לעזור להם. נקודה שנייה, מה שקרה, העולם נפתח, החברה נפתחה, והחילון הבהיל את יהדות מזרח אירופה. כי חיו בבועה, וחיו בנוסחה מאוד צרה, שמה זה עבודת השם, וכמובן זה תמיד ההימור. כן, העולם החרדי עכשיו נמצא בהימור גדול. כמו שהיהודים ביישוב, לא יש כל כך הרבה דתל"שים ביישובים.
כי ככל שהנוסחה שאת מציעה לילדים, לתלמידים, היא מאוד צרה, הרבה יותר שברירה. אפשר לנפח אותה, אפשר. ככל שהנוסחה יותר חזקה ורחבה ומגוונת, אז אולי זה פחות הארדקור ופחות רדיקלית, הרבה יותר עמיד. אז היהודים בגרמניה היו עמידים. הם ידעו להקל, הם ידעו להתמודד עם עולם פתוח, עם מדע, עם כי זה הוכנס לתוך הנוסחה שלהם. אז לא היו ישיבות, כל הישיבות היו במזרח אירופה. סלובודקה, בוולוז'ין, ומיר, וכולם במזרח אירופה. אז זאת הישיבה היחידה, וברור שהרמת הלימוד בהילדסהיים לא היה ברמה של ישיבות במזרח אירופה. וזה מי שישמע מרב דוד צבי הופמן, הוא היה אחד מהרקטורים שם, מאוד, רזיל הילדסהיימר, אחד בשם רב אברהם אליה קפלן, אלה הם ארבעה ראשים של אותה ישיבה, ישיבה מאוד מעניינת. אז זה השחידי אש, זה מאוד מעניין, יש לו הרבה הרבה כלים אקדמיים, אפשר לראות את זה בתשובות שלו, כן, לא נצליח לשאול.
סתם, משהו מאוד קטן שאני חושבת שזה ככה, שבמקומות יותר טוב, כאילו אני לא יודעת אם אפשר לומר את זה חד משמעית מוכרח.
אוקיי, אין לי סטטיסטיקה, אבל זה בנוי, זה baked in לאנתרופולוגית.
אני לא בטוחה שזה מתבטא היום כאילו במדינת ישראל.
אני רק מכיר את המצב ביישובים. כל שאין חמצן, וכל זה אידיאולוגיה, וכל זה אידיאולוגיה שלי, וצריך...
אבל גם במקומות עם השקפת רם פתוחה יותר
שבתקים. אוקיי, אז אולי יש לנו בעיה יותר מאתגרת. טוב, אבל מבחינת ההימור של בניית עולם צר, ברור שזה הימור גדול. זה מונה בזה, זה לא רק בדור שלנו, זה תמיד ככה. אם בדור שלנו יש גם בעיות יצר פתוחים, אז זה סכנה אחרת. אוקיי, אז אם נחזור לסרידי, סרידי שואל שאלה מפורסמת. למה לא מברכים ברכה לפני שמקיימים מצווה בין אדם לחברו? יפה, אדרבה. Bring it on. Bracha kol shniya. Matzah mayim, bracha ta Hashem, lakir melech ha'olam, yafta l'rechaka. Shez kishanu yitzas v'itzvenu lehov et arayah, lehov et arayah. Ani chuzer abayta, menake et ha'mitbach, mechin l'shabbat, ozeh l'ishti, ozeh l'biti, ozeh l'... Kaching, kaching, ha'od mitzvah, ha'od mitzvah, ha'od bracha, ha'od, lama lo? Az ma ha'tshuva klasit? Mi shir da'at samet ha'tshuva klasit? Ha'shila zaot nishala l'rashba, בספרד במאה ה-14, והתשובה הקלאסית היא טכנית, שאין מברכים על מצווה בין אדם לחברו, כי הביצוע תמיד עומד בסימן שאלה אם המוטב יקבל. אז לא רוצים לברך ברכה לבטלה. אני מציע לך פיצה, יש לי ריח של פיצה בכלל, אני מציע לך פיצה, אני רוצה לברך את הברכה, ואת אולי לא רוצה את הפיצה, לא תקבלי את הפיצה. אז זה סכנת ברכה לבטלה. זאת הסיבה שלא נברך על כל מצווה שבין אדם לחברו, כי בין אדם לחברו זה תמיד בילטרלי, זה דו צדדי, זה טכני. הסריד האש נותן תשובה יותר מהותית. אם נברך על עשיית חסד, אז בעצם נקרין, נשדר שאנחנו עושים חסד רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, אשר קידשנו במצווה וציוונו. בעיקר. אנחנו רוצים לשמור על התואר. על התואר של החסד. אנחנו עושים חסד לא בגלל בעיקר הציווי של הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא יצר אותי כאדם רגשי וסימפטי ועוזר ודואג. זה הכל מהקדוש ברוך הוא. ברור, זה לא סתם איזה משהו אחר שיצר אותי מוסרי. האם זה המצווה שהשם נתן לי, או משהו אפילו יותר עמוק. וכאן אנחנו מתחילים לראות שיש חשיבות למוסר הטבעית על המצווה. דווקא מעדיפים לא לברך את הברכה כדי לשמור על המניע הטבעי הפנימי, האינטואיטיבי, ולא להלביש עליו את המניע הטקסי המצווה והתכתיבי. נקרא ביחד את הקטע שלו, פה זה מספר 16. והנה, אף שבכל מצוות התורה גדול מסביב יוסף, ברוכים שציוונו במשלוח מנוס טוב שהוא השנייה שייתן מרצנו החפשי מתוך רגע של אהבה לאחיו העברי. ואם הוא נותן רק על פי ציווי, הוא מפחית מידת אהבה. וכן עדים בצדקה שמי נותן מתוך רחמנות ומתוך אהבת ישראל, טוב יותר ממי שנותן מתוך ציווי וכפייה. ואפשר שמשום כך אין מברכים על כיבור אביהם. לא מכבדים את ההורים, בגלל המצווה או בעיקר הכרת הטוב, אהבה, משפחה, לויאליות. אז יש כאן אמירה קצת יותר חריפה, לא רק שיש שתי מערכות והשנייה לא מוחקת את הראשונה, אבל יש כאן יתרונות ואיזה תואר במוסר הטבעי שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, ולא רוצים להתאים לקלקל חס ושלום, אלא לא רוצים להפחיד, לדלל אותו באיזה מיני אחר. מניח אחרי ידלל אותה. ביטוי אחר, הלכתי, לכך שהמוסר הטבעי מחייב אותנו כאן לא רק בצורה יותר טהרה, אלא בצורה אחרת. זה המושג של לפני משורת הדין. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הלכות. בדרך כלל, בעולם שבין אדם למקום, הלכה היא אוניברסלית, סטנדרטית, אובייקטיבית. כל אחד ואחד חייב, בוא נגיד, לקרוא קריאת שמע, לא משנה איפה היא גרה ומי, חייב בקבלת מלכות שמיים. כל זכר חייב לקחת לולב בתדוו תשרי, לא משנה איזה מדינה, איזה יבשת, או צבע האור, קטן, גדול, בריא, אני חייב במצוות. זה לא תלוי בזמן, בתרבות, במדינה, במקום. אבל בין אדם לחברו זה נורא, נורא, קונטקסטואלית. יש דברים שהם אסורים לגמרי, גניבה וגזלה, אבל יש המון המון מקרים שתלויים בהסכם, בציפיות, בנורמות, במוסכמות. זאת הסיבה שבעולם שבין אדם לחברו במיוחד, אסור לאדם לשאול רק מה אני חייב לעשות. אדם חייב לשאול מה רצוי. גם אם אני לא מחויב הלכתי. אם את עשירה, ואת עומדת בפני אדם שאין לו כל כך הרבה כסף, למרות שאת צודקת והלכה היא כמותך, אבל זה אכזרי. יהיה זמן לתת ולוותר קצת, להיות לארג' זה נקרא מושג של לפנים משורת הדין. והגמרא מלאה עם דוגמאות. יש דוגמאות של חז"ל שהחזירו אבדות שהיו יכולים לקחת כי ההלכה קבעה שכבר הבעלים התייאשו ומי שמוצא יכול לקחת לעצמו. מה זה אדם שאיבד משהו ואת לוקחת? קודם כל זה גם יוצר אצלך כל מיני תחושות מכוערות, פרי לנץ', כן, כולם מחפשים את ארוחת חינם. זה פיתוי מאוד מסוכן בחיים, אין ארוחות חינם. תאכלו מה שאת מרוויחה, ואני אומר את זה בצורה מטאפורית. לא לחפש ארוחות חינם, זה פיתוי, אחד מהפיתויים, כן, זה הפיתוי באינטרנט. תלחצו על זה ותקבלו את המתנה שלך, כי המתנה שלך מחכה, והנה פתאום יש איזה סוס טרויאני או וירוס או משהו, ומכירות, כן. Free lunch and contest winner ו-free burger sharing, free, תברכו. לא תחפשו את ה-free, free זה לא טוב בחיים. כן, בסדר. כולם אוהבים פרי. אני אומר, פרי הופך להיות פרייר, אז תיזהרו. כן, תיזהרו. אז זה הפסוק, ועשית ישר והטוב, והנה השם מנית לך ובאתה וירשת את הארץ הטובה שנשבע השם לאבותיך. רמב"ן מסביר לבתינו בזה מדרש יפה לפני משורת הדין, ישר וטוב, לא להיות צודק, מה זה הלך? להיות טוב, להיות אדם ישר. אז זה כאן ניסיון מוחי. תעצמו עיניים ותחשבו על האדם הכי ישר שאתן מכירות. את האבא, את האמא, את הדוד, את הסבא, את המורה מתיכון, את האדם הכי ישר שאף פעם פגשת. ולפעמים זה לא צריך להיות, ולפעמים זה לא האדם הכי דתי והכי למדני והכי רבני, זה יכול להיות האדם הכי, לפעמים החוכמה מקלקלת קצת. החוכמה לא קשה להיות הכי ישר, כי יותר מדי מתוחכם, אני חושב על כל מיני זוויות. אדם הכי ישר, ואם לא פגשת אדם כזה, אז צריכים לחפש. כי אלה הם הופכים להיות ה-North Stars, הכוכבים שלנו, כי כשרוצים לבנות מידה, צריך לחשוב על אנשים תמיד. זה האדם הכי ישר, וזה האדם הכי מתפלל, זה האדם הכי... צריכים לחפש אנשים דמויות, במושגים, בספרים. זה עניין גדול, טוען הרמב"ן, לפי שאי אפשר להסכים מספר 18, בתורה כל הנהגות האדם עם שכינה, וראה מהתורה תפרט כל המנהגים, כל העיסוקים, זה אין ספי, כן? בואו נגיד, זה יום שלישי, יורד גשם, ואני גר בצרפת, ובשכן ש... זה אין ספי, אתה לא יכול לתאר כל מצב, וכל מסגרת, וכל מציאות, וכל פרט, ותיקוני היישוב, המדינות כולם, גם בצורה אישית פרטנית וגם בצורה ציבורית, כללית. אבל אחרי שהזכיר מספר 18 הרבה, גם לא תלך רחיל, ושני פרקים. הכללות, לא תלך רחיל, לא תגנוב, וזה. כותרות כלליות. לא תיקום, לא תיתור, לא תאמר, לא תקלם, נסיים את הקום. חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר. אל תחשבו שאדם צריך להיות רק לציית למצוות האלה. אני לא גונב, אני לא משקר. יש דיבור מאוד יפה של המהר"ל מפראג על מידת סדום. מה כתוב על סדום בתורה? אנשי סדום, רעים וחטאים. ומה כתוב על אנשי סדום במשנה? מי שיודע מתי סדום מופיע במשנה? אומר שלי שלי ושלך שלך זה מידת סדום. יש כאן, שלי, שלי, שלך, 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 שלך. What's mine? שלי, שלי, שלך, שלך. יש כאן תיאורים שונים של סדום. במשנה הם לא מתוארים כרשעים, הם שומרי חוק, שלי, שלי, שלך, שלך. זאת אומרת, טוען, ברגע שיש קהילה, ציבור וחברה שבנויה רק על החוק, אז מאוד 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 מהר היא מתדרדרת לרעים וחטאים. כל חברה זקוקה לחסד ואנשים שיוצאים מתוך הקופסה ו... מתנדבים ונדיבות לי, ולא לעשות, זה שלי, שלי, זה המקום שלי, זה המקום שלך, בית שלי, בית שלך, מקום שלי, מקום. שזו דווקא סכנה של חברה יותר בריאה כספית. כי בעצם זה הסיקוונס, זה הסדר, זה הרצף של סדום. היו מאוד 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 עשירים בסדום, כי קרו בסדום, הכיכר, קרי ידם. ובגלל ה... עצמות הכספית לא היו זקוקים לאחרים, אז יצרו איזה עולם של שלי, שלי, שלך, שלי, כי לכל אחד יש. מישהי כאן גרה ברמת בית שמש, עלייה הרבה בית שמש. בקהילות החרדיות, הספר הכי ענק, הרבה יותר אב מהש"ס, מהשולחן ערוך, מהרמב״ם, מהחידוש יותר, הספר הכי ענק במדף, זה ספר הגמ"חים. יש גמ"ח, רשימת הגמ"חים, לכל דבר שאת יכולה לתאר לעצמך. עדשות, זכוכי נעל, כדורי פינג פונג, בקבוקים קטנים לזכרים, בקבוקים לתינוקות, לתינוק, מסריקה, כל מה ש... כי אצלנו, אם אני זקוק למשהו, אני הולך לחנות, אני קונה פחות או יותר, אני לא קונה דברים, אבל אני צריך משהו, הייתי היום ברמי לוי, קניתי. מה שאני צריך, בעולם שלהם אין להם מספיק משאבים. אז הכל זה shared משאבים, Airbnb ואובר, זה בעצם התרבות הזאת. בואו נשתף את המשאבים שלנו. אז קשה לנו להגיע לחסד, כי לכל אחד יש משהו לזכור, מה שצריך, כי אין לנו מספיק הזדמנויות לכל חסד. ברגע שאנחנו מסתגרים בשלי שלי שלך שלך, הסכנה היא דעיכה והתדרדרות במצב של רעים וחטאים, כי ברגע שיוצא מהקופסה, act outside of the box, מדיין ועם יצירתיות כדי לעזור לאנשים. אז זה מה שהרמב"ן טוען בן לנו מהפסוק של ועשית הישר והטוב, שזה מושג מאוד חשוב, במיוחד בעולם המוסרי הבין-אישי. תזכרו את זה היטב, כי תקלעו לכל מיני מצבים כספיים, הוא חייב, היא חייבת, ואין לי דרך לראות, כי הכל תולה באדם במצב, אבל באיזשהו שלב, צריך להגיע, הנה, אני צודקת, אבל אני מוותרת, כי אני מוותר, כי הוא זקוק והיא זקוקה, ולא כדאי לי, לא כדאי לי ללחוץ על הנושא הזה. אני צריך להיות טוב וישר, הישות שלי יותר חשובה מעוד איזה 100 שקל, או עוד 200 שקל. אני רוצה לשמור על הישות שלי. אין אף אחד שיכול להגיד לכם, כי זה לא דבר בחוק, זה לא חוקתי, זה משהו פנימי. אוקיי, איפה אנחנו עומדים כאן? וואה, יש להם שיעור עכשיו, נכון? בחמש? יש שיעור אחרי?
יש הפסקה.
יש מה?
הפסקה ועד שיעור.
מתי השיעור? אוקיי. אז אני אסכם, אני אדלג על כמה מקורות. אוקיי. בואו נדלג לשאלה, מה קורה כשיש חיכוך? מה קורה כשמערכת אחת לא משלימה את השנייה? למשל, לפני משורת הדין משלים את מה שנאמר בהר סיני. הקדוש ברוך הוא בהר סיני אמר לנו, תשמרו על לפני משורת הדין. הוא כתב פסוק בהר סיני לעשות לפני משורת הדין, שהלך לפי המוסר הטבעי, ולא רק לפי החוק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מערכת הלכתית. ולא רק במצב מאוד קליל כזה שלא מברכים כדי לשמור על איזה תואר פנימי, אבל מה קורה תכלס, בשטח? הר סיני מצווה אותי X, המוסר הטבעי מצווה אותי Y. אז אתן יודעות את התשובה. אבל לפני שנגיע לתשובה, נדבר קצת על אחת מהשיחות הכי מפורסמות שקרה בישיבה אי פעם. רב עמיטל עמד בפני כל בית המדרש, והוא הציע לנו את השאלה הבאה. בואו נגיד שאת שורדת את התאונה, את האסון, קריסת המטוס. את נמצאת באי בודד, ויש לכן בחירה. מה הבחירה? בשר אדם או בשר שמעתן? אז תהיה אמרה מישהו.
אתה אמרת.
אני אמרתי. מתי אמרתי?
אתה אמרת
שעדיף
אדם.
לא,
אתה
לא
עדיף
אדם.
נכון. זה בעצם שאלתנו. אם אני משקלל את האופציות שלי לפי ההלכה הצחופה, עדיף לאכול בשר אדם, כי זה פחות אסור בתורה. אין איסור לאו בתורה לאכול בשר אדם, כי לא צריך, כי אני לא צריך לאסור לו. אבל אם אני מכניס לשקלול שלי גורמים רגשיים אנושיים, ברור שעדיף לאכול בשר בהמה, בשר נבלה. שימו לב שכאן מדובר לא כשיש סתירה בין מערכת המוסרית האנושית למערכת הלכתית, גם בעולם ההלכה כאן אני חייב לעבור על עבירה, פיקוח נפש מחייב אותי לפי ההלכה לאכול משהו. השאלה, ואני מניח את המיקרופון שנייה, אני לוקח את זה איסור יותר חמור, נבלה, זה איסור הפחות חמור אבל היותר בעיותי. אם אני יכול להגיד, בגלל שזה כל כך בעייתי, אני בוחר באיסור יותר חמור. אני חייב לאכול אחד משני, כדי לשרוד. אז השקלול ההלכתי הצרוף, הנטו, זה לאכול את הפחות חמור. אבל הפחות חמור מגעיל. אז אם אפשר להגיד שאני אוכל את היותר חמור, כי זה יותר סימפטי ויותר רגשי מוסרי. אז רב עמיטל הוכיח לנו מספר שאפשר לשקלל ולהכניס גורמים ומניעים אנושיים טבעיים לתוך השקלול, ואפשר לאכול את הבשר נבלה. ואז רצנו לרב לכנסים ושאלנו, טוב, הוא אמר שהוא יאכל את הבשר אדם. זה תפיסות שונות, כאן אין כאן מפה הלכתית אחידה ואובייקטיבית. זה כמובן, הגישות שלהם שקפו את האישיות שלהם. רב לכנסים להם מאוד מרגיש הלכה, מה שלך אומרת, אני מקיים, פיקס. לא שרב לחזין לא יהיה אנושי, ולא שרב עמיטל לא יהיה הלכתי, אבל מינון היה שונה קצת. אבל דבר אחד ברור, וזה נסיים. כשבאמת יש סתירה חזיתית בין שתי המערכות, אין משחקים, אין עצות. המבחן של אדם דתי, שהוא מציית לקדוש ברוך הוא, וחס וחליל, לא מבטל הלכה בגלל שהוא לא מתחבר ולא מבין וכמובן מי הגיבור ומי נכשל. מי הגיבור בנושא הזה, ודיברנו על זה קצת לפני כן, אבל מבינו בהר מוריה. ששם נוצרה סתירה חזיתית ברורה, בלתי נמנעת, בין התכתיב ההלכתי, זה לא הלכה, התכתיב של הקדוש ברוך הוא, לשחוט את יצחק, לבין המוסר הפנימי הטבעי, שמה זה לשחוט את הבן. ואברהם מגיב עם מילה אחת, הנני. שימו לב, ואני חושב שהזכרתי, אבל אם לא הזכרתי זה חשוב, שגם בהר סיני, גם בהר המוריה, המדרש מתאר את אברהם אבינו כבוכה. הוא לא מאבד את הטבעיות שלו. הוא לא הופך את עצמו למפלצת, לרובוט. הוא בוכה והוא מתפלל, דיברנו כך שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא לבטל את גזירת העקידה. אבל הוא מוכן להיקח את המחלת, הוא מוכן לציין לקדוש ברוך הוא. וכפי שהזכרתי, כולנו נעמוד לאיזשהו שלב בחיים בהר מוריה, ליד אברהם אבינו. אולי נגיע למצב שאנחנו לא יודעים את ההלכה, ולא מבינים את ההלכה, ולא ברור לנו, וההלכה מחייבת אותנו, צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא יש לו חמה עליונה, והוא רואה את כל החיים, והוא אינסופי, ומה נש כי תזכרנו, אבל חס וחלילה, להמשיך לשאול את השאלות. זה מה שהזכרתי לכם, התגובה היחידה לדעתי, כלפי הומוסקסואליות, לא הומוסקסואלים, זה ברור, לחבק אותם ולהכניס אותם כמה שאפשר להיות פתוחים, אבל מבחינת לאיך הקדוש ברוך הוא, את השאלה התיאורטית, איך הקדוש ברוך הוא, אז ברור שאני חס וחלילה לא יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא, אם הוא אמר משהו, אז יש משהו לא נכון. מצד שני, המוסר הטבעי אומר לי, הנה יש אדם שהוא נורמלי כמונו, כל אחד מכיר, אז אני חייב לחיות עם שניהם, אני מעדיף לחיות שם, זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה הגותית, איך להסתכל. אני לא מבטא על מוסר טבעי, תחושה הטבעיות, אני חס וחלילה לא מבטא על התחושה הלכתית, שהקדוש ברוך הוא עזר. אני מעדיף ללכת לקבר עם שאלות, במקום לפגוע באחת המערכות האלה. אני מוכן לחיות עם שאלות. לא לכל דבר יש תשובה. בגיל צעיר חושבים שלכל דבר יש תשובה, אנחנו לא חיים בעולם של תשובה. קיבלתי...
נגיד במערכת
האלוקית.
בעצם זה שכאילו, לא יודעת.
לא, אני לא שואל מה לעשות, זו שאלה אחרת, אבל איך לחשוב על כך.
כן, אבל גם על לא לעשות, זה לא אומר שלא פגעת בזה, לא פגעת בזה. גם הפסיביות היא יכולת שיש
לו
פגיעה,
כי אולי
מבחינה אלוקית אתה צריך להיות אקטיבי בנוגע לזה.
אם יש מצווה שמחייבת אותי להיות אקטיבי, אני אקיים את המצווה, אני לא מכיר מצווה כזאת. אני לא מכיר מצווה, אני חייב ללכת להניש מחלי שבת. אני לא בית דין, אני לא מוסמך כבית דין, אין לי שום דבר. אין לאנשים פתרונות מושלמות, כן? תלו אותי למה לקבל את ה... חיסון, יש כל מיני סכנות, נכון. הקדוש ברוך הוא נותן מענה מושלם. בני אדם, כל דבר, כל מענה, כל פתרון שבני אדם מציעים, זה תמיד, זה risk benefit. וכאן ברור שהיתרונות, רוב הדעות עולות על הסיכונים. ברור שיש סכנה, אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה שנים אחרי החיסון הזה, אולי צמח קרניים, אולי זנב, לא יודע. אבל זה תמיד, אין פרפקט בעולם שלנו, תשכחו מזה. אנחנו בני אדם, אנחנו מנסים לעשות את הטוב שבידינו. קדוש ברוך הוא שלום, שמו שלום, קדוש ברוך הוא מושלם. אז לפי המדע קיימת לנו. אני חושב שהחיסונים מבליטים מה שקיים בדרך כלל, אנחנו פשוט לא שמים לב. אנחנו חושבים שזה פרפקט, וזה פרפקט, ופרפקט דמוקרטיה, ופרפקט קפיטליזם, אין פרפקט. וחיסונים זה מאוד בולט, כי רואים את היתרונות ואת הסיכונים. אבל זה תמיד, זה מיקרוקוסם. של כל מענה אנושי, יש יתרונות, יש סיכונים, פשוט צריכים לבחור. זה חיים, זה חיים כבני אדם. העולם הבא זה מושלם, זה עולם שאין בו מענה אנושי. וכמובן, כן.
אני חושב שיכול להיות שיהיו טעמים בחיים, חלילה, אבל כשאתה שוכל שנעבור על צו הלכתי, זה מוסר אנושי?
הוא צריך להגיד לנו, הוא ספר לנו. ייתכן, יש הוראת שעה שנביא אליהו בהר הכרמל. ייתכן מצב שהקדוש ברוך הוא יעמוד בהר סיני מול מיליוני אנשים ויתקן, וזה אני לא מקבל. אבל עד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו עולם חדש ותורה חדשה, אני צריך לשמור מה שהוא נתן לנו.
אז בהכרח המוסר הלכתי הוא יותר גובר,
המוסר הלכתי. נכון. בסופו של דבר, כשיש חיכוך, וזה המבחן של אברהם, ואברהם מצליח, ושאול הוא נכשל, כמובן הגמרא המפורסמת של שאול, וזה נסיים, מספר 22, כן, לא, סליחה, 22, איפה שאול, כן, 24, יום החפד, ויר בנחל, אמר בני אל עסקי נחל, בשעה שמול הקדש ברוך הוא לשאול, לך והקית את עמלק, אמר, ומה נפש אחת, אמרה תורה, הווי עגלה רופה, עוד פעם פרשת ויגש. 24, מה זה עגלה רופה פרשת ויגש? ידעות? לא ידעות? חבל, יתבו אותי בדין, אל תגידי שהייתי בשיעור שלי. אתם משור שרב טרגן ואתם לא יודעים עגל ערופה, אוי אוי אוי. מה זה?
מה זה גם,
אה? לא, מה הקשר לפרשת ויגש?
אם אני
מאחים של יוסף, שהם
כאילו
מתנהלים לאחריות אולי, לא מדהים. כתוב, ויער הגלות אשר שלח, ששלח יוסף. ותחי רוח יעקב אביהם. מה פתאום שמשהו בעגלות שכנע את יעקב אבינו שיוסף חי? אז רש"י מספר, ואני אגיד לכם מה שרב עמיטל אמר. רש"י מספר שהסוגיה האחרונה שיעקב ויוסף למדו לפני שיוסף נפרד מיעקב בשכם פרשת וישב, הסוגיה האחרונה הייתה עגלה ערופה. אז מה זה? לזכור את החיים דרך תורה. כן? אם אני עכשיו פותח יוטיוב ומפעיל איזה וידאו שלפני שנתיים, או, אני זוכרת, הייתי בתיכון לפני שנתיים, הייתי בשירות לביא. כי המוזיקה נכנסת לתוך הלב שלנו, לתוך הלב הפנימי שלנו. אז we index our lives לפי מיוזיק, אנחנו עושים אינדקס של החיים שלנו לפי מיוזיק. אם זה לעשות אינדקס, אני זוכר איפה הייתי כשלמדתי את הסוגיה הזאת. אני זוכר למדתי יחד עם יוסף. רגע לערופה. אז רב עמיטל סיפר לנו בלי קשר לשיעור. יש דעות שלא סתם למד עגלה ערופה, אלא יעקב ליווה את יוסף בדרכו משכם. יעקב ליווה את יוסף. באיזשהו שלב יוסף אומר ליעקב, אתה זקן, תחזור הביתה, למה אתה מלווה אותי כבר אחר? יעקב אומר, לא, יש מצווה של עגלה ערופה. מה המצווה של עגלה ערופה? ידינו לשפוך את הדם הזה. זקני העיר של העיירות הסמוכות, צריכים להביא קורבן שאולי, אולי, היו מעורים במוות הזאת, לא שהרגו ורצחו, אלא לא מספיק ליוו את האורח. אז הם צריכים להודות, לא, ליווינו אותו, ואנחנו נקיים, מדינו לשפוך את הדם הזה. אז כל המושג של עגלה ערופה זה לא סתם איזה קורבן מיסטי, כל המושג של עגלה ערופה זה מדגיש חובת ליווי אורחים. ויעקב ליווה את יוסף, ויוסף התנגד, יעקב אמר לו, אני רוצה לקיים מצוות ליווי כפי שהודגש במצווה של עגלה ערופה. אז רב עמיטל שאל, מה הקשר? זקני העיר חפים מפשע כי ליוו, ואם לא ליוו אז קצת אשמים. הרציחה הזאת, הרצח הזה לא קרה בתחילת הנסיעה, הוא קרה באמצע הנסיעה. הליווי לא יעזר כלום, הליווי לא ישפיע, לא יציל את האדם מרוצח. הרצח לא קרה בתחילת, אז בתקופות שלהם ליווי זה חצי יום, יום, לא סתם ליווי, איזה כמה צעדים, ליווי זה חצי יום, אבל בסדר. אבל גם הנסיעות היו יותר ארוכות, חודש, חודשיים, אז הרצח קרה ביום החמישי, יום ה-15, יום מסוים, מה הקשר בין הליווי? אז הרב עמיטל זה כל כך, כל כך חריף. לא, לא. כשאת מלווה מישהו, את נותנת לו ביטחון עצמי. את מראה לו שהוא חשוב בעינייך. כשאת נותנת לאדם self-esteem, הערכה עצמית וביטחון עצמי, בטח הוא יהיה יכול לעמוד מול הרוצח ולהתגונן. הליווי נותן לאדם העצמה, affirmation, ולידציה. את אומרת, את חשובה לי, אני מפסיק את החיים שלי כדי לעבוד אותך חצי יום. חושבים עליי שאני אדם חשוב. אני, יש לי משהו לחיות, אני חייב לחיות. אני חייב להתגונן מול הרוצח, כן? למה תפילות עוזרות? חלק היא עוזרות בשמיים, אבל אם אני יודע שאנשים מתפללים עליי וסמוכים עליי ותלויים בי, אז אני חייב לחיות, יש סיבה לחיות, אני חייב להתמודד, אני חייב להתגבר על המחלה הזאת, כי אני חשוב לאנשים. אז המצוות ליווי זה לא שאם היינו מלווים אותו, היינו מגינים עליו. לא מצוות ליווי, זה שאת מלווה נותן לו תחושת ביטחון עצמי והערכה עצמית והעצמה עצמית. אז שאול, לחזור לגמרא ביום, השאול אומר לעצמו, מי מת ביער? אדם אנונימי, לא אדם. אני מבטיח לכם, אם מישהי כאן, חס וחלילה, הייתה נעלמת לאיזה חצי יום, כולנו היינו מחפשים אותך. משפחה, חברות, תלמידות מגדלות, כולנו היינו מחפשים. אין כזה דבר שאדם הולך לאיבוד ולא שומעים ממנו ונשאר ביער. מי זה אדם בפרשת כי תצא שמת ביער? זונה, מסומם, הומלס, אדם שהוא חי בקצוות, בשוליים. ובכל זאת, עושים את כל הריקוד הזה כי אנחנו מעריכים ערך החיים. כל חיים שווים. ואפילו הזונה המסומה מהאומלה שמת, אנחנו מכבדים וכך עושים טקס להראות עד כמה שווה החיים. ואם חס וחלילה למישהו מת, זה דורש יציאה המונית. כי זה הזדמנות להדגיש ערך החיים. אפילו בדרך גוזמה. השואל אומר לעצמו, אפילו הומלס אחד שמת, עושים את כל הבלגן הזה, אז אני הולך להרוג אומה שלמה, טבח עם, doesn't compute, זה לא מסתדר. והוא מהסס. ומה שהוא מעשה, זה הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את המלוכה. כי הוא בעצם ההפך של אברהם אבינו. זה אותו דבר. המספרים, הסקייל קצת שונה בשמור, אבל זה אותו דבר, רצח. אברהם מוכן, למרות שהוא לא מבין, הוא בוחר, הוא מתפלל, הוא רוצה למנוע, לבטל, אבל הוא מוכן לעשות. וזה הבסיס. אין, אנחנו חיים בעולם של התחברות, כן מתחבר, כן נראה לי ככה. הבסיס הוא מחויבות. ברור שצריכים לחפש גם את ההתחברות, כי אחרת זה יהיה מאוד מאוד יבש, מאוד לא פרסונלי ומאוד לא עמוק. וכל אחד צריכה לבנות את העולם הפנימי שלה, העולם האינדיבידואלי שלה ושלי, וכל אחד חייב לבנות עולם פנימי אותנטי של עבודת השם, וכן לחפש את התחברות. אבל גם אם לא מתחברים, לא מבטלים, לא נוטשים, לא, אוקיי, אני לא מתחבר, אני לא מבין, אז אני לא מקיים, לא מבצע. התחברות מוסיפה, מעמיקה ומחדדת את הטונים של עבודת השם, אבל היא לא הבסיס. זה הסקירה, תמונה קצרה של המאמר של הרב עמיטל מוסר טבעי, ושוב פעם החיבור לפרשת ויגש, כי בויגש יעקב בוחר בביטוי הלכתי, יוסף בוחר בביטוי טבעי, לבכות, גם לבכות זה בסדר. גם בבכי יש הבעה טהורה ופנימית ויקרה, ומי נתן לאדם את הכוח הרגשי לבכות ולאהוב את ההורה ולהתגלגל? אז זה הקדוש ברוך הוא, הוא יצר אותנו, הוא יצר את המנגנון שלנו. למה הקדוש ברוך הוא יצר דמעות? למה הקדוש ברוך הוא יצר קרבה בין אבא להוא? כי זה משהו טוב, משהו טוב, הוא רוצה שנבנה על כך את המערכת יחסים שלנו. אם יוסף ייתן ביטוי לכך, זה גם טוב, ויעקב נותן את הביטוי שלו, שזה גם טוב. אותה מחלוקת בין רב נחמן לבין רב עמיטל מתקיימת בין יעקב אבינו ליוסף. יוסף מתפקד כמו רב עמיטל, ויעקב אבינו הוא בעל הלכה, הוא אומר קריאת שמע, ושניהם טובים, והשילוב ביניהם חשוב. אוקיי? אתן פה תקועות, שמעתי, לא יוצאות הביתה. שמחות? כן, בית זה קצת משמם, אני מבטיח לכם. בית זה משמם. שלוחים הבנים מהשבת, משחררים אותם, אז נראה. מה? אוקיי, עוד מעט נוריד את החומות, נשרוף את העצים האלו.